חטא העגל, גמרנו? מה? אוקיי. יש בעמוד למד ה' חטאת העם הייתה איפה? שם למעלה. רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם. כפי שאמרנו, החטא לא היה, זה לא היה משבר באמונה, אלא זה היה בתחום קיום המצוות. היו להם שתי עבירות. א', עשו להם פסל, עשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם. ובזה שיחסו כוח אלוקי לדבר אשר עשו בידיהם מרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות אלוה. שיחסו גם לאותו עגל איזה כוח אלוהי, מבלי שהיה לזה אישור מלמעלה. אף יש להם התנצלות על זה, במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. נוסף על כך, לא היו עובדי הנבד ארוכים 3,000 איש מתוך ציבור של 600,000 איש, סך כל 3,000, האם בעצם, אוקיי, 3,000 איש, הם ראו את עצמם כפי שאמרנו, הם ראו סתם הצדיקים, הם היראים ושלמים, כי הם מחפשים דרך לתת ביטוי למה שמרגישים. אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשיית הנבד. עכשיו כאן, אומר כאן רעיון מעניין מאוד, בקשר לארון וכל אלה שעזרו להם. מה הם חשו, מה הם רצו? אולי הייתה כוונתם, אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעבור בעשיית הנבד, אולי הייתה כוונתם כי יתברר מיהו החוטא ומיהו המאמין, למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל. ואם נחשב להם דבר זה לבון, אין זה כי בגלל הוציאם מן הכוח אל הפועל, חטא אשר עד הנה היה רק מחשבה צפונה בלב. עקרונית, אהרון חטא באותו חטא, עקרונית, מאשר כל ישראל. אבל מגמתו הייתה לגמרי אחרת. הוא אומר, עם ישראל הולך ומתגבש, ויש כאן ציבור של כמה אלפים שיכולים לעשות, להרוס את כל העם. הם צריכים לוודא מי הם אלה, לנטרל אותם. אז רצה, אמר להם, בואו, נעשה לכם עגל ונראה. הכוונה הייתה טובה, אבל אסור היה לעשות את זה גם עם כוונה טובה. הרי כל הרעיון של, מה היה הרעיון של חטא עגל? כוונתם הייתה טובה לשמיים, אבל הם נכשלו למעשה. אותו דבר אהרון, כוונתו הייתה טובה, אבל הוא נכשל למעשה, מכן אסור היה להוציא את זה מכוח אל הפועל, גם אם כוונתך טובה. הרי כפי שמענו, כל הרעיון המרכזי של חטא העגל, כפי שרבי יהודה מביא, שכוונה לבד לא מספיקה. איך מתחיל הספר? כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. לא מספיקה כוונה טובה. יש צורך, המעשה צריך להיות רק על פי הצו אלוקי. ואם נחשב להם דבר זה לבון, אין זה כי בגלל הוציאה מן הכוח לפועל, חטא אשר עד הנה היה רק מחשבה צפונה בלב, ועל די כך הם גרמו לכך. יש הבדל בין אנשים שרוצים וחפשים עגל, או בין שעובדים ממש עגל, באמת לוקחים את העגל. ולכן בזה אהרון נחשב. עוד מסביר עוד כמה דברים. כל חטא עגל לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי מעבירה על אחת ממצוותיו. כי הוא יתברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה עליהם להוסיף להמתין למשה ולא לעשות להם סמל מדעתם, לקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח לעלות אף קורבנות. היו צריכים להתאפק, להמשיך. אם כי היה קשה, חוויות היו גדולות, הציפיות היו גדולות, והרגישו צורך לעבוד, לעשות איזו עבודה משהו בתחום עבודת השם. וכל זה בא להם בצד הצטגנינים ובעלי הטליסמות שביניהם, אשר חשבו את עבודתם הם, שיובדים לפי הקש דמיון קרובה לעבודת אמן. כלומר, כל אלה, הערב רע, שהיו שם עובדי אלילים, הם לא ראו את ההבדל התומי בין עבודת השם לעבודת אלילים. חשבו, העיקרון שלהם היה, כנראה יש דרכים מסוימות שעל די כך אפשר להוריד את השפע מהכוחות העליונים. אז זה לא עבד עם האלים האלה, אז זה יעבוד כאן. אבל כאילו יש חוקים וצריכים לחפש את הדרך, מהי הדרך להוריד את כל השפע, להביא אושר לעולם, להביא פריון, להביא פרנסה, להביא בריאות. הם יצאו מתוך ההנחה הזאת שישנם חוקים כאלה, על ידי מעשים מסוימים אפשר לקשור את הכוחות העליונים, חיפשו מה זה. אז אמרו, הנה, זוהי הדרך לעשות, להשתחוות, לעשות תגע על די כך, אפשר לעשות מה שרוצים. אולם דרכם בזה לא הייתה כאן כדרך הכסיל שהזכרנו למעלה, אשר נכנס לוצר תרופות של רופא והרג בני אדם באותן תרופות אשר קודם כן היו מתרפים בהם. אכן, העם לא חשב כלל כדי מעשה זה יוצא מעבודת אלוה. העם לא חשב שום מורה עושה איזו עבירה. להפך, לדעתם היה במעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת אלוה. אמרתי, יש לזה ביטוי אחד רק ביידיש, פרום, פרום קיין, אין לזה שום ביטוי בעברית. זה סימן שעברית לשון קודש, אין ביטוי כזה פרום קיין, אין דבר כזה. זה משהו גוי, כל ה... מושג זה, זה, היום קוראים לזה, איך, נשים בעברית להגיד, מה? לא, חרדות או משהו, זה, אין לזה ביטוי בעברית, זה אדם שמחפש את ה...
אל תהיה חסיד הרבה.
מה?
אל תהיה צדיק הרבה.
לא, זה לא, זה לא, זה כל זה רחוק, זה, אדם שראה יותר עבודת אלוקים במה שיש בו יותר משום סבל, יותר משום סקפנות, שרב ידרי כבר דיבר שאצלו זה עיקר, עיקר עבודת השם, מה שהולך יותר קשה ומה ש... יותר בצום מאשר בריקוד, בשמחה. כן, לדעתם היה במעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת אלוהים, לכן באו אל אהרון, הם לא חשבו שהם מורדים. אם היו מורדים, אז לא היו פונים לאהרון, הם היו משוכנעים שזהו זה, כך צריך לעשות. ואהרון ברצותו לגלות את מחשבותיהם הנסתרות, סייע במעשה. לא נחשב לדבר לעוון, כי בגלל הוציא את החטא מן העם, מן הכוח אל הפועל. אומר מסכים רבי יהודה לוי, הכוזר. והנה המעשה הזה, ההוא מוזר בעינינו. הוא מגונה בעינינו, כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אולם בדור ההוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות. זה היה הביטוי הקלאסי של עבודת האלוקים, של הפנייה לפסלים לתמונות. ואילו הייתה חטאתם בזה, שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת אלוה, וקבעו מקום לתפילתם. והם מקריבים בקורבנות מרבים לכבדו. לא היה דבר זה זר בינינו, שכך אנחנו נוהגים כך היום. נתן לעצמין במקום העגל, הם היו בנים לבד בית. החטא היה עקרונית אותו חטא. מי אמר לכם? מי התיר לכם? אבל זה היינו מבינים, כי זה מקובל. אין דת בלי איזה כנסייה ואיזה להבדיל איזה מסגד או מה שלא יהיה. כך אנחנו נוהגים כיום, לבנות לנו בתי תפילה לפי בחירתנו, לגדל קודם, לייחס להם ברכות שנתברכו בהם. ויש שאנו אומרים כי אלוה שוכן בתוכם ומלאכיו חונים סביבם, כל זה מובן לסן אפילו ליחס קדושה לבתי תפילה. עכשיו אומר רבי יהודה לוי, זה דבר מאוד מעניין. לולי היה דבר זה נחוץ לנו לשם שמירה על אחדות קהלינו, היה מוזר מאוד בעינינו. כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו בימי המלאכים, אשר היו מוכרים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבודת אלוה שהיו נקרים במות וטובי המלאכים היו הורסים את היכלות ההם למה לא יינתן כבוד כמלבית אשר בחר באלוה ורק בדרך עבודה שציווה עליה לעומת זאת, אותן התמונות שתינה לו הקרובים למשל, לא נראו לנו כדבר מוזר. מה היה הבמות? שכל הזמן הנביאים נלחמים נגד הבמות, רק הבמות לא שם. הבמות הם היו מזבחות משפחתיים. היה משפחה רסתה, לא יכלה להגיע לירושלים, דרך רחוקה. אין אוטו ואין מסוק, אני יודע, איך אפשר להגיע לירושלים? זו עבודה שלמה. זה סיפור של חודש ימים או חודשיים, ומרגישים צורך לעבוד את השם. בתי כנסת עוד לא היו, תכף נראה על זה, נגיע לבתי כנסת. לא תקנו בתי כנסת, לא תקנו תפילה. תפילה הייתה, כמו בימי חז"ל, כל אחד צריך להגיד משהו כלפי הקדוש ברוך הוא. בואי נשאר, תעזור לי היום, אני מודה לך. כך נראו, כך הייתה התפילה. ויהודים, הם, כל העבודת אלוקים שלהם, הייתה שהגיעו לירושלים. נו, זו עבודה. אז עשו במות אצלם בבית, במות משפחתיות. והרגישו צור בכך, וראו בזה משום עבודת השם. והנביאים נלחמו בזה, אנשים לא הבינו מה אתם רוצים איתנו. אנחנו עובדים את השם. אנחנו לא יכולים להגיע לירושלים, אז נעשה נקריב קורבנות. וזה מלחמת חורמה. והרסו להם את הבמות. מה יש לנו כיום? למה? מכיוון שרק בית המקדש. זה המקום שחר השם, כל מקומות האחרים אסורים. בעצם, מה אנחנו עושים היום? אז אומר, יש לנו בתי כנסת. אומר, התירו לנו בתי כנסת רק משום אחדות קהלנו. היינו אנחנו בגלות, ויש צורך מה שיחזיק את הקהילות היהודים, של היהודים, הרשו, התחילו בימי בית שני לבנות בתי כנסת. אחרת, אנחנו צריכים בית כנסת, יש בית מקדש, עובדים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. הוא אומר, לולי היה דבר זה נחוץ לנו לשם שמירה לאחדות קהלנו, היה מוזר מאוד בעינינו. לא היינו מבינים למה. בבית שני כבר היו כבר גם בירושלים בתי כנסיות, אז כבר אחרי הגלות הבינו, הרגיש את הצורך. אבל מבית ראשון. אז לא היו בתי כנסת, היה בית מקדש, אבל באמת היו בעיות, אז האנשים עשו לבד במות. אוקיי. לעומת זה, אותן התמונות שתינו לה קרובים, מה הם קרובים? זה לא מוזר, אם התורה התירה, זאת התורה התירה, התורה אמרה. אוקיי. ואם כל זה בעונש של אנשים אשר עבדו את העגל, ביום ההוא נהרגו, אך מספרם הגיע רק לשלושת אלפים איש מבין 600,000. כמה זה? זה 0.5%. ולא פסק עמם מלרדת על העם, ולא ענן מלשוחח עליהם, ועמוד האיש להנחותם, והנבואה התמידה והתגברה ביניהם, לא נדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות השכוננו בהם, חוץ משני הלוחות אשר שבה משה עליו השלום, אך מיד התפלל לשבתם, ושבו להם שני לוחות אבנים כראשונים, כי כבר להם לחטא. כן.
אם כל זה כל כך חשוב, זה היה רק 3,000,
למה שהם הולכים
למחות אותם
ולהשאיר את המשה? למה היה שם, מה הסקנדל היה שם עם החניה? איש אחד בין כל ישראל חטא. בא הקדוש אמר, איך כתוב שם? חטא, איך אומר?
באחן או
בעגל? כן, לא, באחן. זהו זה. תורה מאוד, הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על ישראל, וזה מאוד משמעותי. איך ייתכן בחברה כזאת של עם ישראל, שיהיו 3,000 איש, יוכלו לעשות דבר כזה?
שרבות.
מה?
שרבות.
מה? כן.
לא מכו גם.
מה?
לא מכו אחד מהם
משהו. כן.
לא בכל
החטאים, הרי, תראה,
השם
מקפיד,
אבל
עובדה
שבחטאים אחרים,
זה יותר
השם לא
הקפיד. כן, טוב. ברוך השם שלא הקפיד, נו מה? תשמע, בוא, על פי הכזאת אתה יכול להבין מה חשיבותו של החטא הזה. היה לזה גם תפקיד חינוכי בסופו של דבר. הגמרא אומרת, אבל התם של ישראל פרנסה את העולם כולו. יש חטאים שהלקח מהם מאוד חשוב יסודי. מה המסר של התורה לפי רבי דורי, מה היה? אי אפשר להתקרב לאלוה על ידי כוונה לבד. יש צורך במעשים, במעשים מסוימים, לא רק כוונה ועד יש צורך במעשים, במעשים מסוימים שרק הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע. זה מסר גדול מאוד, זה מסר חשוב מאוד. עד היום עוד לא פתרו את כל הבעיות בעניין זה. מדי פעם אתה שומע את כל זה, העיקר זה הכוונה. אני לא שומעים ברחוב דברים כאלה. והקונזרבטיבים והרפורמים וכל מיני יהודים טובים, מה היה העיקר זה? מה זה חשוב מה אני עושה? העיקר זה הכוונה. והנה נכשלו בדבר הזה. והקדוש ברוך הוא עשה מזה טרס גדול, זה גם יש לזה גם הצד החינוכי. להגדיר בעם את הדבר הזה, אתה לא חופשי לעבוד את השם בדרך שאתה חושב לנכון. ואנחנו רואים ודאי כמה בעיות היו אחר כך עם הבמות. אותן בעיות היו עם הבמות. שם לא היו שום עגל, לא היה, ואף על פי כן. הם לבד החליטו, מה זאת אומרת? לא להקריב קורבן? קרה לו נס, קרה לו משהו, היה לו ייבוד טוב השנה. נו, לא יכול לעלות לירושלים, זה דרך ארוכה, קשה, אין לו זמן. אז מה? אז יעשה בבית. כן, אני שומע את איזה יד מורמת.
כשראית הירידה, נשארו אותו דבר, אחרי
המצוך,
אבל
איזה דברים היו לוחות פתורים,
כל
הלוחות פתורים בעצם. נכון, נכון. אתה צודק, נכון. לא לגמרי אותו דבר, משהו נשתנה. אבל אומר עקרונית, אומר, הקדוש ברוך הוא לא מאס בישראל, נמשיך להיות עם סגולה.
אני לא יודע שהנושא
שיכול
זמן, אבל לא הוגיש את הרצון
הזה, זה כן עבוד בשם? הם אמרו שבלי משה הם לא עושים שום דבר. אחרים טענו סימן שאתם לא בסדר, זה היה הטיעון שלהם.
זה מה שקודם היה אמר,
לא
היה
משום גדולתם אחרי שהם מתכוונת לחצי אחוז? לא, לא זה. גדולתם אמר, שעשו מזה עסק כזה גדול. וכאן שנדרש מהם, לפי כל מה שקרה שם, או מסתכלים על הרקע פסיכולוגי, מסתכלים מה שקורה הרקע היסטורי, מה שהיה מקובל בימים האלה. ואנשים עברו חוויות כאלה ששום אדם בעולם עוד לא עבר. ניסים יציאת מצרים, מעמד הר סיני. ואי אפשר להישאר אדישים, חייבים לעשות משהו.
אבל
לא רואה
מתוק
כן נשאר אדישים. כן. אדיש הם היו שם, נאבקו עם עצמם. זה לא אומר שנשאר אדיש, הצליחו להשתלט על עצמם. כן.
הוא
הוציא
את
התהליך
שעשו את
העבירה
בתור לא
אירוע
שהוא
עשה
בעצמו, אבל כן אחרים.
מה?
זה לא היה סתם אנשים מהם, זה היה אנשים חשובים שלא נוצרו על עצמם. אז לכן באמת אנחנו רואים במשך, בתקופה הרבה יותר מוכרת, יש תקנות, יש
תקנות, שאדם מעצמו
הגיע לכל מיני, לעבוד
את
השם על ידי תקנות,
הוסיפו
כל מיני
חמיים. אה, זה לא
הוסיף. אבל זה לא הוסיף את התורה.
בעיקרוב התקנות היו תקנות שלו לשמור על העם, לשמור שלו לא תארץ. סך הכל, הגמרא אומר כאן, מה שנביאים תקנו זה שבע מצוות, זה כולל העירובים, תלתתלים, חנוכה, פורים, יש כמה דברים שנודות לשם, אבל לא יפסו דרך אחרת לעבודת השם, אין דבר כזה. טוב, אם כן, הנה הסיכום שהכוזר אומר. הנה חיזקתני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי ואשר אושרה לי במראה בחלום. זה תמצית המאמר הראשון של הספר הכוזרי. פשר החלום, כוונת חרצה מסך נמרוצים. הוא אומר, חיזקתני, כי אין אדם מגיע לעניין אלוה כמלדי הצו אלוהים. רצוני לומר, על ידי מעשים אשר יצווה להם אלוה. כאילו לאיזו, אם לא זה, אם הכוונה לבד הייתה מספיקה, היו רוב בני אדם מגיעים אל עניין אלוהי, שהרי כולם משתדלים לעבוד את אלוהה כמיטב אמנתם, עובדי ילידים לא מחפשים את אלוהים, גם הם מחפשים את אלוהים. אף חוזה הכוכבים והכוסאים ועובד האש ועובד השמש, מאמיני השנות האחרים, כולם מחפשים את הקדוש ברוך הוא. איך אומר הנביא, כל מקום מוכתר מוגש לשמי, כל מקום שמוכתר, מחפשים את הקדוש ברוך הוא. חושבים שהוא רחוק מדי, אז פונים לאחד מהכוחות שלו, זה אנשים מחפשים את הקדוש ברוך הוא. ואם היינו מסתפקים בכוונות, אז מה ההבדל? ולסימן, זה המסר הגדול, כוונה לבד מספיקה, יש צורך בדרך, בעשייה מסוימת, שכפי שיצווה אלוהים. אבל כאן ההבדל הגדול בין הכוזרי, בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם ורב סעדיה גאון. לפי הרמב״ם ורב סעדיה גאון, מטרת התורה לחנך את האדם במידות ובדיות. זה תמצית המצוות. תוסיף לזה לתקן את החברה, שלא יהיה, החברה תהיה הוגנת, שלא יהיה עוול בחברה, ושאנשים יהיו טובים וגם במידות ובדיות. אז המעשים הללו, מעשים שבין עבודת בין אדם למקום, בעיקר לכתם לדיות נכונות. אז אם המטרה היא חינוכית, אז עקרונית, אדם לבד יכול היה לדעת איך אפשר לחנך את אדם לדבר כזה. לכן אומר סעדיה גאון, אדם הפיקח, הנבון, אולי יכול היה להגיע לבד לתרי"ג מצוות. הוא אומר סעדיה גאון, היה אדם מבין אפילו שיש צורך במצוות שאין להם טעם. כי גם זה חשוב, כדי שאדם יהיה להודיות נכונות צריך לפעמים לעשות להיכנע בפני הרצון הרי. הכל היה אפשר אולי. לפי רבי יהודה הלוי אין דבר כזה. זה לא המטרה, לא רק חינוכית בלבד, אלא יש דרך, כמו מלך הודו קובע, יש דברים מסוימים שעל די כך אדם מתקרב לעניין אלוהי, וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע. זה המסר של ה... זה למדו גם בחטא העגל. ולכן אותו חטא הפך להיות הלקח, אחד מיסודות הראשונים של היהדות. עכשיו בואו עכשיו תראה, הוא מוכיח את הדבר הזה, יש דברים מעניינים, מה שאומר כאן. התורה מדברת ברמזים. יש מצוות שיש עליהן מילה אחת. שופר אצלנו, אחת המצוות המרכזיות, מה כתוב בתורה? יום תרועה וזיכרון תרועה, זהו, זה הכל. עכשיו, כשמדובר על קורבנות, התורה נכנסת לפרטי פרטים. אם זה לא מספיק, כשמדובר במשכן, שזה לא לדורות, התורה נכנסת לפרטי פרטים איך לבנות את המשכן ואיך לבנות כל פריט במשכן, ולא רק פעם אחת זה כתוב, פעמיים זה כתוב, יש לפעמים שלוש פעמים. התחילו הפרשיות שם, תרומה, תצווה, ויקל פקודי. התורה מפרטת כאן דברים שנוגעו רק לאותו דור. מה זה אומר? יש כאן איזה מסר. מזרע רבי דרי בנה תפיסתו. אם הוא מסביר. מכיוון זה להגיע לעניין אלוקי, אתה צריך לצו אלוקי. אתה לא יכול לבד לקבוע. הנה, הוא אומר. אמנם כן, וכאלה מצוות תורתנו. כולם בדבר אלים אל משה, ואת כולם משה כתב משה, מסרם להמון עצום וביקצם במדבר. לא יצור ביחידים שאם סלפה פרשה פרשה מצווה מצווה. הוא לבד מסר אותם. כפי שהגמרא מספרת שהיו שם ישראל שמעו את התורה ארבע פעמים. את התורה שבאו פה. קודם משה רבינו מסר לישוע ואחר כך באו בני אהרון ואחר כך ישראל ואחר כך משה הלך. כל אחד שמע פעם אחת לכל אחד מהקדוש ברוך הוא. עוד פעם. ארבע פעמים חזו על כך. ואף תיאורי הקורבנות, כיצד מקריבים אותה, באיזה מקום, לאיזה צד, ואיך הם נשחטים, מהם המלאכות השונות שיש לעשות בדם, בנתחים, כל אלה ניתנו בפורש מית אלוה, למען לא יחסר מהם דבר קטן של כך יפסיל הכל. אדם יכול להגיד, מה זה כבר משנה? אדם מקריב קורבן, פונה לצד זה או לצד זה, מה הפרטים יהיו כך חשובים? אז אומר, הלו גם ההוויות הטבעיות שיסוד הרכבתם ביחסים דקים מן הדקים שלדקותם לא תשיגים המחשבה אילו נתקלקלו יחסי אחת מהם קלקול כלשהו הייתה הוויה היא מתבטלת והיא הנהדר הוא החי או העברהו על דרך משל קלה או נהדר. תסתכל בטבע, אם יש חוסר איזון במשהו באותו עלה או באותה חיטה או באותו עבר, מדובר על כמויות קטנטנות ביותר, וזה כבר יכול להרוס את כל ההוויה, יכול להמית אדם אם חסר משהו. כלומר, יש משמעות לכל פרט ופרט. אותו דבר גם במצוות, כל מה שעניינם להביא את עניין האלוקי, יש חשיבות רבה לכל פרט ופרט. ולהדגיש את הדבר הזה, דווקא באותן מצוות שתפקידם להביא את עניין האלוקי בעולם, הם הקורבנות, שם התורה נכנסת לפרטי פרטים. וכן הזכירו גם הפרטים כיצד יש לנתח את הבהמה הקריבה למתחיה, ומה לעשות בכל עבר ועבר, מה לאכול, מה לשרוף, מי האוכל, מי השורף, מי המקריב, מבני העדה שנסתבו על כך, הוא ולא אחר. מה תהיה תכונות המקריבים שלא יהיה במום ולא חיסרון במראה פניהם ולא בבגדיהם, וכל שבגדי הכהן הגדול שותר לו להיכנס אל מקום עניין הרוקים, מקום השנה וארון והתורה. איך אפשר להסביר? כאן התורה נכנס לכך פרטי פרטים. להעביר את המסר הזה באמת. אשל הזרות על דרכי הקדושה והטהרה קשורות בכל המעשים האלה, ועל מדרגות התארות, התקדשות ועל התפילות. על ההם דברים אשר יערך תיאורם, אין לנו לסמוך בזה כמו על דברי תורה, ועל מה שמסון לחכמינו הכל כדבר עולה אל משה. חיין תמונת המשכן כולה הורת על משה בהר סיני, המשכן והאוהל והשולחן והמנורה והארון והחצר מסביב והעמודים והמסכים וכל מלאכות המשכן. כל אלה הורו לו רוחנית ועשם בגשמיות כפי שהוטבו לפניו. דומה לזה גם הבית הגדול שבנה שלמה, הורתה צורתו לדוד רוחנית, וכן הבית הקודש האחרון השייד לנלואה, הרו צורתו ותכונתו לנביא יחזקאל. הסיכום, כי בעבודת אלוה אין מקום לא להשערה ולא לקי שכלי ולא לשיקול דעת. כי לא היה דבר כך, היו מה שהגיע אליו הפילוסופים בחוכמתם ושכלם כפלא ממה שגם לא יפה. הוא לא אומר שהפילוסופים פחות חכמים, להפך יותר חכמים מישראל, יודעים. ואף על פי כן הם לא הגיעו, מכיוון שבדרך של עבודת אלוה לא התבונה היא הקובעת אלא הצו אלוקי. אנחנו זקוקים לתבונה בכדי להבין את הצו אלוקי, אבל הכל בנוי על הצו אלוקי. כן.
אבל יש היגיון שאולי אנחנו אין לנו שיקול דעת להיכנס בתוכו, אבל יש היגיון בדברים האלה.
זה לא שייך, לא מתחום שלנו.
בסדר, לנו אין שיקול דעת.
זה מטאפיזי, דבר מטאפיזי, אנחנו לא יכולים, אין לנו. זה לא בכלים שלנו.
אז מה אתם בינו לבין הרמב״ם? גם הרמב״ם אומר שאין שיקול דעת, אבל...
לא, הרמב״ם אומר עקרונית. הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד. ובמקום שאנחנו נייגע את שכלנו, נתן לנו הכל מפורש. אבל עקרונית יכולנו לבד להגיע. יכולנו לבד להגיע לדי כך, לעשות זכר ליציאת מצרים, כי זה חשוב, בשביל לדעת זה, לעשות איזה סמל, אמונה הזאת, אם לבד מגיעים לעשות קורבן פסח, או לא לאכול מצה. אולי עקרונית. טוב, עכשיו יש כאן סיכום. של כל מה שנאמר עד כאן על מופת ההיסטוריה. אנחנו דיברנו יסוד התורה ההתגלות אלוקית. התגלות אלוקית באה לידי ביטוי לא דווקא במופתים, מופת חד פעמי, מופת שאדם רואה חזותי, אין בה ודאות, אולי נדמה לו שראה, אלא מופתים הם היסטוריים, כלומר השינוי ההיסטורי עמוק. עם עבדים הופך להיות בן חורין, ואי אפשר להגיד שזה חלום, כי כל יום חשים את הדבר הזה. אם אדם ראה איזה מחזה, אז ינדמה לו, ינדמה לי אולי איזה מין דמיון, אולי חלום. עכשיו הנה מלכים מסכים את זה. מצוות כאלה תהיות הנפש לקבל, ולא הטלת ספק, לא כל סייג. כי הנה, זה בא נביא אל עבדים משובדים ולחוצים. ומבטיחם כי יצאו מעבדותם, והם יוצאים בדרך אשר צייר לפניהם במעיד אשר נקב בלא איחור. ונביא זה מוליכם על ארץ כנען הנתונה אז בידי שבע אומות, שכל אחד מהם חזקה מהם, והוא קובע לכל שבט משבטיהם את נחלתו בארץ ההיא לפני הגיעם לשם. וכל זה תוך זמן מועט בנפלא ובנפלאים שבמופתים. על ידי זה מתעמתת גם רוממות השליח, גם גדולת השליח, ואף חשיבות הקהל שרק אליו נשלח, רק אליו נשלח, נשלח לכיסא. הוא אומר, והנה, אילו אמר אותו נביא, זה שוב פעם אותו פרדוקס גדול, ישראל, תורת ישראל שהיא הראשונה שהכריזה על אל אחד, והיא, אז בעצם היא, זה הרי זה מסר לעולם כולו, בניגוד לתפיסות האלים, האלילים, שמקובל שלכל עם יש לו אל, אל מיוחד, ולכן לא ישיח שאל אחד, אנשים אחרים, מעמים אחרים ישתייכו לו את אל, כל אחד יהיה לו אל מיוחד. באה התורה ואומרת, באה יהודית אומרת, לא, יש רק אל אחד. ואף על בכן, הנבואה הזאת נשלחה לישראל. אילו אמר אותו נביא, נשלחתי להדריך את כל בני עולם, זה תפקידי, עכשיו להביא תו של העולם כולו. ולא ידברו מגיע כמעט חציו, היה זה מורר ספק בשליחותו, חויר ולא הושלמה, כוונת אלוה הבא. ובין הדברים המונים השלמה הזו, יש כאן שוב רמז על מה שנגד הקוראן, נגד האסלאם. מה שהספר הקדוש שרבי אותו נביא כתוב היה עברית. אי אפשר לבוא גם איתנו שעולם יקבל את זה. התורה ניתנה בלשון הקודש, וגויים לא מבינים את זה. ומות שווה והודו וכוזר היו מתקשרות למין ספר, זה לעשות ככתוב בו. הקיצה לאסלאם שוטן שהדת שלהם אוניברסלית מחייבת את עולם כולו, כשאמר לו, אני לא יודע מה כתוב שם בקוראן, אני לא יודע ערבית. מה מחייב אותי ללמוד ערבית בשביל להבין את הקוראן? מה?
היה צריך
להיכתב
בשפה כלשהי. כל
הספר
שהיה
ניתן אוניברסלי. בסדר, נכון. אבל זה מה שהאסלאם טען, שהראיה על הדת זה הספר הקוראן. זאת אומרת, אני לא מכיר ערבית, איך זה יכול להיות ראיה. היו מתקשות להבין ספר זה לעשות ככתוב, לא לאחר מאות בשנים התקבלו את דתו עם אונס, בנתבה מלחמה או מרצון, כפי שקרה אצלם. הדת התפשטה או על ידי מלחמות, או על ידי השפעה. לא שרו ביניהם את הנביא עצמו, אפילו נביא אחר, עמיד על נמתו של ראשון, מזהיר על תורתו. עכשיו שוב. אמר אך ואלו קרא משה אל תורתו, קים את עמו אנשי לשונו, ולא הבטיח את העם לשוב לצוותם על תורתו, לעתים מזומנות על ידי נביאים. כדוך פרה רק לישראל, פנה לישראל והבטיח להם מדי פעם להעביר להם מסרים על ידי נביאים. אף הקים דברו זה כל הימים, אשר רצה במני ישראל וישרה שנתו בתחילה. נו, אבל כרגיל מדברים, 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 סוף. אף על פכן יש משהו שלא מבינים. אחרי כל הדברים הללו של הכוזרי, מדוע לא ניתנה התורה כהישרה לכל בני אדם? למה באמת התורה ניתנה רק לישראל? למה לא עולם כולו? הרי המטרה הסופית להגיע לעולם כולו. כי לא היה זה ראוי יותר לחכמה אלוקית. טוב, זה מחזיר אותנו שוב, זה מין סיכום לבעיית הסגולה. האם העולם הזה הוא הומוגני? אין דרגות בעולם? אמר החבר, כי לא היה ראוי יותר כי כל בעלי חיים מדברים? למה חתולים לא מדברים? למה כתוב לא ברא עולם כזה שכל אחד מיצרים מדבר? אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון. כל הסיפור הזה של סגולה וקליפה, עם ישראל נושא את הסגולה האלוקית, לכן זה מכאן באה הדרישה אל ישראל. ושוב פעם איזה דברי סיכום, כי זה אנחנו עומדים בסוף הפרק כמעט, יש רק עוד נושא אחד, כן?
יש הבדל בין בעלי החיים לשאר אומות העולם, כי בעלי החיים אף אחד לא מתפתח עם סוג של הכל שהוא דבור.
לא, לא זה, לא הבנת מה שאני אומר.
לא, זה פשוט דרגה אחרת, אדם
עומד אחרת. אומר שבעולם בנוי על דרגות, על הדרגתיות.
מה זאת מגלויה
את התחומים שאתה שם
משאר כושב, אבל כן מלא הארץ ביד
השם, זאת אומרת, משאר כושב מתקדם. נכון, נכון. זה
מה שלא
נהיה שם על הרבה. בסדר, בסדר. זה אין תשובה. הוא רק אומר, העולם בנוי, אתה לא יכול לבוא שצריך להיות הכל שווה. העולם לא בנוי על שוויון. יש הדרגתיות. אז יש גם בתחום מסוים, יש גם הדרגתיות. עכשיו אתה אומר, לעתיד לבוא, השאלה אם לעתיד לבוא, וזה יש, זה פרשה לחוד, אם לעתיד לבוא, הגויים יזכו לסגולה, בדרך מזה. פשטות הדברים זה לא ייתכן. אל כמר תמיד נבואה יהיה שייכת רק לישראל. הם יגיעו לדרגה של חסידים וכולי מלא זדת השם, אבל לא נביאים. אם כי מקום אחד מספר הכוזרי, וזה אין, אני לא אומר לך בצור אחד משמיד, משמע מדבריו של עתיד לבוא בסופו של דבר, גם הגויים יגיעו לדרגה כזאת. כלומר, כי הם, זה כמו שזורים זרע בארץ, ואך שזה הופך את הסביבה שלו לחלק מנו. מה? מחיטה אחת יוצאים עוד הרבה. זה לא ברור. אני, הסוגיה הזאת היא בעיה בפני עצמה. כן. זה מחלוקת בראשונים, זה באמת ישתנה או לא ישתנה, יש שאומרים זה משל ויש שאומרים שזה באמת, מה זה נוגע? גם אז הכלב לא יהיה בן אדם, כאילו יישאר כלב.
ולא יהיה בני אדם,
לא
יהיה הפוך.
כן, הוא צודק, אבל בני אדם לא יהיו כלבים, אז זה יותר קשה. כן, כאן רק אומר, אבל יש כאן חידוש תמיד בדבריו, השאלה שאנחנו שאלנו, סגולה אלוקית זה כושר מיוחד להגיע לנבואה. האם הסגולה אלוקית באה לידי ביטוי רק בדרגה הגבוהה של נבואה, שאדם עומד כבר קרוב לנבואה, או שיש בסגולה אלוקית גם איזה דחף שדוחף את האדם לקראת המעלות האלה. אז כאן יש כאן אחרי כמה שורות, תראו. כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מהם מגיעים אליה, ואף מי שלא הגיע אליה יקרוב אליה במעשים רצויים, בהתקדשות, בתארות, בהתקרבות על הנביאים. אבל זה משפיע גם על הדרך להגיע. ודע, כי כל המתקרב אל נביא, תתחדש לו הרוחניות בשעת התקרבות אליו ושמיע דבריו אלוקים. נביא משפיע על סביבתו לא רק מבחינה התוכן, אלא יש איזה מין, מין השפעה סגולית. אותה שעה נבדל, נשאר בני מן אדם בזוך נפשו, או בהשתוקקותה לדרגותם בדבקותה בענווה ובטהרה. הופך את האדם. אצל מי אנחנו מוצאים? שנפגש בנביאים והפך את בן אדם? כלומר, זה יש משהו כנראה בעצם הקרבה, אפילו הקרבה הפיזית, זה גורם איזה מין שינוי רוחני באדם. זוך נפש, השתוקקות על דרגות ההן. עכשיו, כאן, וכאן מתחיל הקשר לפרק הבא, אנשים שעברו את החוויה הזאת, אצלם לא היה ספק על עולם הבא. כי מה זה עולם הבא? הנבואה זה ה... זה בעצם עולם הבא, אותו דבקות באלוקים. וזאת הייתה אצלם הראיה הוודאית והאות הברור והמכריע על גמול בעולם הבא. היה להם כן, הוכחה מעשית. כי מה היה מבוקש בעולם ההוא? אם לא כי תיעשה נפש אדם אלוהית, תיפריד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי, נשמע דבור אלוהים. אנחנו מתקשים לתפוס קיימת אפשרות של נפש ללא גוף. אם אדם זוכה למין ראייה כזאת בחיים, בנבואה, שזה בעצם ללא השפעת הגוף, ללא כלי הגוף, מגיע לאמיתות מבלי להשתמש בכל האמצעים, בכל השפה שהכל נביא מתוך השפעת הגוף, אז יש לו הוכחה. נפש אשר כזאת מובטח לה כלא תמות בכלות כלי הגשמיים. ואם יש תורה של דרך חוכמה הכלולה בה, והמעשה שתלמד, מגיע אדם למדרגה אשר אמרנו, במקום שיחדה התורה ובעתנים שלהם צוותה, אין ספק בדבר, כי בזאת התורה מובטחת לבני אדם נשארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. כלומר, בעצם, בנבואה אדם מגיע למצב כזה, שהוא התפשטות הגשמית, כלומר, מרגיע הנשמה כאילו עובדת ללא כלים גשמיים, ואז אם כן, אין לו בעיות שזה, איך נפש יכולה להיות בלי גוף. הנה, משמע מדבריו, שכשמגיעים להשגה נבואית גם לא, אין צורך בשימוש שפה שלנו. השפה שלנו הרי מושפעת מהחושים. אנחנו, כל השפה שלנו היא נוצרת מהעולם החושים שלנו, עולם הדימויים שלנו. אז יש איזה היגיון מופשט, איזה פילוסופיה מופשטת במידה כזאת שאנחנו לא עוסקים אפילו לשפה, ואז משיגים לאמת כאילו לא קשר עם הגוף, ואז זה סימן שקיימת אפשרות של חיים גם ללא. טוב, זהו בשביל היום.